שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום? יום שני בשבוע, ואנחנו בעזרת השם, האמת היא, בתוכנית הראשונה האמיתית לייב בחודש אלול. אתמול היה מוקלט כי הייתי בחול, תכף נסביר לכם, אבל בקיצור אנחנו עכשיו בתוכנית הראשונה. זהו, חודש טוב, זמן טוב לבחורים שחוזרים לישיבה וכבר חזרו, אז ברוכים הבאים. מה שלומכם? חזרנו בין הזמנים. איך שחזרנו חזרנו, ותכף נדבר גם על זה. אבל איתי היום צוות מורחב באולפן, כאשר מוטי קופפר ברדיו קול חי 92.8, 93 FM, ובאולפני דברות הבמאי שלנו עוז כהן, כדי לתת לנו היום תוכנית מאוד חשובה של חיפוש, חיפוש. מה זאת אומרת חיפוש? חיפוש, הכוונה היא אנחנו נלמד היום קצת חודש אלול, בואו נחפש בעצמנו, כי יש אנשים שלוקחים את זה למקומות לא טובים, של חיפוש שמוביל לדיכאון, להלקאה עצמית, להרגשה שאין לי תקנה הרב. למה חודש אלול אחרי בין הזמנים? מלא שיהיה אחרי איזה חודש כסלב אפילו. לא יודע, משהו נחמד כזה של התרוממות רוחנית. הרב, בין הזמנים, איפה הייתי? אוקיי, אנחנו רוצים לפתור את הבעיות הללו גם. ננסה להבין איך מחפשים נכון, מה עושים עם הלקאה וביקורת עצמית, איך מתייחסים לקולות הפנימיים בתוך מוחו של האדם, איך לוקחים את זה למחוזות נכונים, ואיך מתמודדים עם וירוס אישיותי, שנקרא לו הלקאה עצמית. כל זה ועוד בתכנית שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. טוב, אז אני כמובן שאני אבקש סליחה עם מי שצופה בי והעיניים שלי קצת נעצמות. בכל זאת נחתתי לפני מספר שעות מבודדות, שעתיים שלוש, אז אני קצת, כן, עדיין לא, אתה יודע, מאופס. רצנו תפילה, באנו לפה, אופ, הנה אתה רואה, יפה. אז בקיצור, בואו נתחיל. אנחנו היום רוצים לדבר על קולות פנימיים שיש בתוך ראש כל אחד מאיתנו. אבל בואו נתחיל עם סיפור מאוד פשוט. היו שני תלמידים שהרב שלהם קורא להם ואומר להם, צאו עכשיו, בכל זאת בין הזמן זה היה, צאו ליער ותביאו לי עלים יבשים שאף אחד לא צריך אותם. בסדר? צאו ליער ותביאו לי עלים יבשים שאף אחד לא צריך. טוב, מה זה יער? זה לא ממש יער, אתה יודע, זה אזור כפרי כזה. הם נמצאים שם בהרים, בריזורט הם קוראים לזה, איזשהו כזה, אתה יודע, חופשה כזאת. הם יוצאים והם רואים ככה הרמה של העלים יבשים בצד, הם באים לקחת חלק מהעלים, יוצא אליהם בעל החווה המקומי, אומר לו, היי, ילדים, ילדים, היי, היי, היי. זה העלים שלי, אני צריך אותם, אני שורף אותה, ובאפר אני מדשן את שדות האורז שלי. טוב, הטירס, לא משנה, מפה לשם, שחררו את זה, המשיכו הלאה. הם רואים שלוש נשים שמלקטות באמת עלים יבשים, אבל מאוד גדולים. הם שואלים אותם, אפשר לקחת אולי כמה עלים? אומרים לו, לא, אנחנו אוספות את העלים האלה, כי אנחנו תופרות את העלים האלה, ויוצרות מעין עבודת יד של צלחות. אנחנו מוכרות את הצלחות האלה, וככה מתפרנסות. מחלק מהעלים שנשאר, אנחנו מחממות את האוכל לילדינו. בחורים מבינים, המצב פה קשה מאוד, ממשיכים להיכנס לתוך היער, לחפש עלים יבשים, והם בשלב מסוים רואים עלה, או שניים או קצת יותר, והם לקחת, הם רואים ציפור שמגיעה, לוקחת את העלה כדי לבנות לה מעין כן לילדים שלה, ושוב הכלל היה, תביאו לי עלים יבשים שאף אחד לא צריך אותם. כבר די התייאשו, כי בכל זאת זה לא איזו תקופת שלכת שהייתה שם. הם באו לחזור והם ראו ליד הנחל שזורם שם, יש עלה ש, אתה יודע, שט על הנחל, אמרו לפחות ניקח את העלה הזה. הם באים לקחת את העלה הזה והם רואים שתי נמלים שצפות על העלה הזה והן משתמשות בו כרפסודה לעבור כנראה את הנהר. חזרו הנערים לרב, אמרו הרב, לא מצאנו עלים יבשים שאף אחד לא צריך אותם. אמר להם הרב, השיעור בזה הוא מאוד מאוד חשוב עבור כל אחד מאיתנו. גם אם אתה מרגיש עלה יבש ונראה לך שאף אחד לא צריך אותך, וגם היית נעלם מפה מה שנקרא מהעולם, חס ושלום, אף אחד, בסדר, קצת כואב כואב, אבל יאללה, ממשיכים. זה ממש לא ככה את כל אחד מאיתנו צריכים. ולכן אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, מכיוון שחודש אלול, כידוע בחזל המילה אלול, כל שמות החודשים הרי, אומרת הגמרא, עלו מבבל. זה לא שמות יהודיים, בכוונה היא בלשון הקודש בהכרח, אבל אלול משון ויעללון, כידוע שנאמר על המרגלים, מלשון חיפוש. בחודש אלול באנו חודש לחפש, כמו שבחנוכה באנו חודש לגרש, באנו לחפש. מה לחפש, כבוד הרב? אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, להתכונן לקראת יום ראש השנה. אבל יש נטייה גדולה מאוד באוכלוסייה, כאשר אנחנו מחפשים, אנחנו אלופים בלמצוא דברים שליליים, שליליים. ועזוב עכשיו את העולם כולו, מדבר על עצמנו, אדם מוצא בעצמו דברים שליליים, ובואו נתחיל, תחשבו על משפטים כמו, אני טיפש, אין לי תקנה, מה יהיה איתי, נראה לי שאני גמור, נראה לי שהם שונא אותי, אני שמן, אני מכוער, כל מיני מילים וביטויים כאלה, אתם מכירים את המשפטים האלה? שמעתם אותם פעם בראשיכם? אם כן, מאוד ייתכן שאנחנו נופלים לבור שנקרא ביקורת והלקאה עצמית. עכשיו בואו נסכים, הייתם רוצים להיות חבר של מישהו שהיה אומר לכם כך כל הזמן? שמן, טמבל, פגר, אין לך תקנה, מה יהיה איתך? אתה מחור, שאני שונא אותך. הייתם רוצים להיות חבר או חברה של בני אדם כאלה? מן הסתם לא, נכון? אבל מה קורה כאשר אנחנו אומרים לעצמנו את המשפטים האלה? ואנחנו מאוד מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו. עכשיו, יש משהו נקרא לזה מושך במושג הזה של ביקורת עצמית. למה? אדם אוהב להיות מוגדר מי אני, מה אני, מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל. לכן בהלקאה עצמית או ביקורת עצמית יש צד של הגדרה. למשל, מה קורה אם אני קיבלתי לעצמי בלי נדר ללמוד שני דפי גמרא ביום? בסדר? גם אני לא עומד ביעד הזה, זאת אומרת, הצלחתי ללמוד חצי דף, דף, בינינו זה יפה מאוד, אבל גם אם אני מלכה את עצמי, אוף, זה טמבל, אתה פאגר, אמרת שתי דפים, אין לך תקנה, אתה לא רציני, אין לך משמעת עצמית. במידה מסוימת, שימו לב טוב, זה משרת אותי, כי אני יודע עכשיו מה הסטנדרטים, הסטנדרטים שלי זה שני דפים ביום, זה שלא הגעתי זה משהו אחר, אבל זה הסטנדרטים שלי, אני צריך לדעת מי אני, מה אני שווה, לאן אני חותר. אבל ההבדל, הוא הבדל אולי דק, לא דק, אני לא יודע, צריך להגדיר את זה, אבל ההבדל בין הלקאה עצמית, ביקורת עצמית, לבין תחקיר ביטחוני, תחקיר צבאי, יקיריי, אחרי כל פעולה, וזה נעשה כל לילה, בצהל, גם בבוקר, אחרי כל פעולה, אחרי כל התקלות, לא משנה מה, יש תחקיר. בתחקיר לא מחפשים אשמים. בתחקיר מחפשים בעיקר איך אפשר ללמוד. שמעתם? בתחקיר, בבדיקה רטרואקטיבית, בוא נראה מה עשיתי, איך עשיתי, חודש אלול, אני רוצה לפשפש במעשיי, מה מטרת החיפוש? האם מטרת החיפוש למצוא את האשמים ולתלות אותם? האם המטרה של החיפוש להלקות עצמי זה טיפש, אני טמבל ואין לי תקנה? או המטרה היא להשתפר? והמטרה הבלעדית, אני אומר לכם, במידה מסוימת, זה להשתפר. כמובן, חלק מהשיפור, אין לי בעיה להתחרט כתהליך התשובה, אין לי בעיה גם לפעמים להרביץ לעצמי, אבל השאלה היא כמה זמן. השאלה האם זה הכל הדומיננטי והבלעדי שיש לו אצלי בראש מקום, או יש גם קולות נוספים. ותכף נראה שזו למעשה הפתח, זה הפתח ליציאה מהבעיה הזאת. למה? כי אם אני אבקש מכם, תנו לי קווים לדמותו של הקול הפנימי שלכם. יש לכם איזה קול שאומר לך, ההוא, שאמרתי קודם, אתה טיפש, אין לך תקנה, שמן, מכוער, מכוערת, שמנה, לא משנה, כן, כל אחד ייקח את זה לג'נדר שלו, מה שנקרא למגזר שלו. בקיצור, אז תתארו לי אותו את הקול הזה. תנו לו שם. איך הוא נראה מצידי? עכשיו, שימו לב טוב. כבר שאני אומר לכם דבר כזה, תנו לו שם, או תתארו לי את הקול הזה, זה מסר לא מודע בהכרח, שאני אומר לכם שאתם, זה לא הקול הזה. הרי אם אתם יכולים לתאר לי את הקול הזה, שיש בתוככם, ושימו לב טוב, זה לא שזה אני, יש לי קול פנימי, נכון? זה כמו שיש לי לב, אני זה לא הלב שלי, בוא. בעזרת השם, שהלב יהיה איתי להרבה זמן, עד 120, אבל אתה יודע, יש גם כאלה שמחליפים להם את הלב, בסדר? אז הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה לדעת שיש לי קול פנימי. יש לכם קול פנימי. תתארו לי אותו. ציירו לי קווים לדמותו. ואם אתם תגידו לי, הרב, הוא מתעלל, הוא בריון, הוא קשוח, הוא גבדן, לא יודע מה. בוא נגדיר את האויב, וזה יהיה שלב ראשון. זה שלב ראשון מאוד חשוב לעשות איזשהו הפרדה ביני לבין הכל הזה, בסדר? כי הרבה נגיד סתם, הורי יבוא וגיד לי הרב, הבן שלי הוא בדיוק כזה, הבת שלי היא מלכה את עצמה כל הזמן, מה אני אעשה, מה אני יכולה לעשות? אז שימו לב טוב, קודם כל אני אתייחס לבת שלי, כמו שמישהו אחר היה אומר לה כאלה דברים. זאת אומרת, אם הבת שלכם הייתה מגיעה ואומרת לכם שבכיתה יש לה מישהי שכל הזמן יורדת עליה, שהיא שמנה, שהיא רזה, שהיא חכמה, שהיא טיפשה, שהיא גבוהה, שהיא נמוכה, לא משנה מה, כל אחד ייקח את זה למה שהוא רוצה. אם זה דברים שליליים, אנחנו אומרים לבת שלנו, עם כל הכבוד לילדה הזאת, אל תתרגשי מנה. אל תתרגשי מנה, זה לא את. את הרבה יותר ממה שהבחורה הזאת חושבת עלייך, תסכים איתי. באותה מידה, אנחנו הרבה יותר מאשר הקול הספציפי הזה שיורד עלינו, שובר אותנו, מדכא אותנו. שוב אני אומר, אני לא שולל תחקיר, אני לא שולל לבלות זמן חשוב בחיינו בלראות איך להשתפר, אבל זו המטרה צריכה להיות. איך אני משתפר, לא כמה אני מרביץ לעצמי, לא כמה אני מוכיח לעצמי שאני טמבל, מה זה קשור? תנסו לתת זמן לראות איך אפשר להשתפר. ולכן, השלב הראשון, אחרי שאני עושה איזשהו בחינה של התנתקות, רגע, ריחוק פסיכולוגי, קראנו לזה פעם, שאני נותן לעצמי איזשהו הגדרה, מי זה הקול הפנימי הזה? תנו לו שם, אמרתי לכם אפילו, מצדי, לא אכפת לי מה, תבחרו שם שאתם רוצים, ועכשיו תביאו קולות נוספים. אני רוצה לשמוע קולות נוספים. תקשיבו, אני בבין הזמנים כמובן עובד, עכשיו אני צריך לצאת לחופש, עכשיו אני צריך לצאת לחופש, למרות שאין לי חופש, אבל עכשיו אני צריך לצאת לחופש, קצת אני חייב להירגע מכל מה שעברתי בבין הזמנים הזה, ברוך השם, אין לי תלונות, אבל אתה יודע, מפה לשם, משם לפה הרצאות, אז חזרתי אתמול מגרמניה, דיסלדורף, אבל בדיסלדורף אני נחתתי באמסטרדם, בקיצור, אז לקחתי את מי שהיה איתי ל... איך קראו למקום הזה? אפטלינג, משהו כזה, אפטלינג, נראה לי, כפר שעשועים כזה. זה כמו, זה לא לונה פארק, יש גם לונה פארק, אבל לא הלכנו, זה דברים מפחידים שם, משוגעים. אבל זה כאילו עולם של ילדים כזה, ובעולם של הילדים, זה עולם של אגדות כאלה, אבל אגדות כאילו דמויות כל מיני, אז יש את הדמות של הרע, בסדר? יש את הדמות של הרע, בוא, לא יודע, יש כאלה דרדסים קוראים לזה, לא יודע, בכל מיני, אז יש אחד, יש אחד קוראים לו אפילו, אני כבר לא בקי, אבל קיצר, יש את הרעים, בסדר? יש את הרעים, ויש באותם רעים, יש גם את הטובים, תמיד, בכל איזשהו עלילה, יש את הרעים, ויש גם את הטובים, יש את המלאך הרע, נגדיר את זה, בסדר? ויש את המלאכים הטובים, אוקיי? אז גם בתוך הראש שלנו יש אותה מערכת, שימו לב טוב, יש קולות שליליים, יש את הרעים האלה, בסדר? איך קוראים להו מזה, זה דרדסים הרע? יש דרדסה בחמוד ויש את ההוא, נו, טוב. גרגמל, השם יעזור, תומר, אני עייף. בוא נתקדם. אז יש את הרע, יש את הרע, ואני רוצה להביא קולות נגדיים. תן, תבין, תביא סנגור, תן לי לשמוע משהו אחר, בוא תלמד זכות, אתה יודע, כולכם מדברים, למד זכות, אתה יודע, ישראלים, אנחנו כאלה משפחה, אתם צריכים לראות איך שהגענו למטוס, כבר לחץ וזה, אל תעקוף, וזה, שנייה, רגע, סבלנות, אחד אמרו לו, סבלנות, לא קונים בשום חנות, זה חמודים. למה אני אומר לכם את זה? כי אצל הגויים לא תשמע כאלה דברים, בדרך כלל, למה? כי אנחנו מרגישים משפחה. אנחנו מרגישים כאילו, אתה יודע, כמו במשפחה מדברים. אז ככה, זה טוב וגם טוב, אבל הרעיון הוא לדעת שאנחנו צריכים ללמד זכות על אנשים. אשתי אומרת, ללמד להם זכות, הוא עצבני, הוא הגיע לארץ, הוא כבר נהיה עצבני. אז צריך ללמד זכות על אנשים, ובאותה מידה צריך גם לזכות על עצמנו, ואני קורא לכם את קדושת הלוי. רבי יצחק מברדיצ'ב, שהוא אומר על הפרשה שלנו, פרשת שופטים, הוא כותב שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שער ושפטו את העם משפט צדק. שימו לב טוב מה אומר. והנה, הקדוש ברוך הוא שופט את בני ישראל בבוא יום המשפט הגדול והנורא. אנחנו יקיריי פחות מחודש לפני ראש השנה. אז בורא עולם שופט את בני ישראל ברוב רחמיו וחסדיו. אך צריכים, אומר, התערותא דילטטא. צריך לעשות מעשים פה למטה שיעוררו את המשפט הנכון, הרצוי, למעלה. מה הכוונה? צריך לעורר, אומרת, מידת הרחמנות למטה, על מנת שתתעורר אותה מידה למעלה. ועל ידי מה שנתעורר, אומר, אותה מידה של חסד, כשאנחנו פה למטה מתנהגים בחסד ומלמדים זכות על איש מישראל לדון לקו זכות, ואז על ידי זה נתעורר מלמעלה אותה המידה, או מלמדים גם עליו, על הבן אדם עצמו, ועל כל זרע ישראל חסדים. הבנתם? יופי. אז אם אנחנו עכשיו, זה גם הפרשה של השבוע, להיות כמו שופטים ושופט, אבל תנסה להיות שופט רחמן, שופט בעל חסד, שופט שאמור להטות לקו זכות, לא שופט עכשיו שתבין מידת הדין, ולא להיות עורך דין קטגור, להיות, ואם כבר יש קטגור, תביא סנגור, תביא סנגור. עוד פעם, אם עולים לנו הקולות הפנימיים השליליים, שלצערי הרב זה כמו מערבולת שיורדת למטה, למה? אם אתם תפגשו אנשים שמתמודדים עם הלקאה עצמית, תבינו שהיום כנראה, יש כמה מחקרים על זה, אבל כנראה הסיבה העיקרית לדיכאון קליני זה ביקורת עצמית. תקשיבו טוב, אחת הסיבות, בואו נהיה יותר מדויקים, אחת הסיבות העיקריות לדיכאון כזה או אחר, זה ביקורת עצמית והלקאה עצמית. זאת אומרת, שאם אתם תמצאו אדם שמתמודד עם דיכאון, ברוב, אם לא בכל המקרים, אנחנו נראה שהם סובלים מהלקאה עצמית. אני לא בסדר, אני טמבל, אני אפס, תראה מה יצא מני, לא יצא מני כלום הרב. ולכן נבין עד כמה הדבר הזה חמור. ודווקא שאנחנו מגיעים אתה יודע, חודש אלול וימים נוראים, אבל אנחנו קוראים לחודש הזה חודש הרחמים והסליחות. לא לשכוח. אז גם אם אני בא לחפש, קודם כל בואו נחפש ברצינות. מה הכוונה? לא רק לחפש את הדברים השליליים, בואו ננסה לחפש עוד קולות פנימיים שיגדירו מי אנחנו באמת. אבל איך עושים את זה? ואיך לא? אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
להיות בפנים שמח, את הכוח לנצח את כל העולם, ושתמיד אוכל לראות את מה שמסתתר נעלם. אין לי שמיים שצבועים כחול ואהבה כמו חול על הים, שמה שיש לי יישאר ושעודה על מה שקיים. ואיך תמיד אלייך חוזר, אני מתעורר, אבל העיניים עצומות, חולם שאני רוצה עוד יותר, אבל באמת אפשר לראות שכלום לא חסר כל יום שעובר, כי יש לי פחד מגשר צר מאוד, לזרוק את הדאגות אל הים, מפה לקום ושוב לראות הכל זה לטובה בעולם. כן, שרק לשמור על היקר מכל, שנתאחד ביחד כולם, שיתחברו הלב עבור חסר כל
טוב, תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים היום קצת בנושא של ביקורת עצמית והלקאה עצמית, קצת לראות איך להסתכל על עצמנו נכון, ופתחנו את התוכנית בסיפור עם שני בחורים שיוצאים לחפש עלים יבשים שאין אף אחד שצריך אותם, ואפילו עלים יבשים הם לא הצליחו למצוא, זאת אומרת, צריכים אותנו, בסדר? גם אם אתה מרגיש על נידף ברוח, סתם מסתובב פה בעולם ללא שום תקנה או איזשהו כיוון מוגדר, תבין שיש השגחה פרטית ובורא עולם יודע בדיוק מה הוא רוצה ממך ולאן הוא רוצה ממך, ויש לך ניסיונות, ואני מבין את זה, גם לי יש ניסיונות וגם לך יש ניסיונות, ואם סתם אין אחד שאין לו ניסיונות, לא להתרגש. אבל בוא נראה איך אנחנו עושים את זה נכון. ואמרנו שאנחנו עושים את זה קודם כל בצורה כמו תחקיר ביטחוני. הכוונה היא בודקים, נכון? חודש אלול, בודקים, אין לי בעיה לבדוק. כאשר המטרה בבדיקה זה לא למצוא אשמים או להלקות או לתלות אותם ברחובה של עיר, אלא בעיקר לראות איך משתפרים. זו המטרה. איך משתפרים, איך משתפרים, איך משתפרים. יפה? נהדר. לשם אנחנו רוצים לחתור. ואם אנחנו מרגישים צורך כן להרביץ לעצמנו וכדומה, תקציב לזה זמן במשך היום, ואני לא צוחק, אני אומר לך, כך רבע שעה, משעה שבע, שבע ורבע, תלקה את עצמך, הטמבל, וכל המילים שאתה מכיר אותם, אין לי בעיה. וזהו, די, די. שבע ורבע, תתעורר, שטוף פנים, תתרענן, ועכשיו חזרה לעבודה. לא שאני חושב שצריך לתת את הרבע שעה הזאת אפילו, באמת, אבל אני רק רוצה לתת לך מקום, כי זו נקודה מאוד חשובה. והנקודה מאוד חשובה היא, כאשר חזל אומרים, אנחנו באים להתמודד עם אותו מלאך רע, שנגדיר אותו בלשון חזל, יצר הרע, זה לא אתה. יש בתוכך יצר הרע, בסדר? כמו שיש בתוכך גם יצר הטוב, בסדר? אז הנקודה הזאת שזה חלקים מהאישיות שלי, אין לי בעיה. אבל זה לא כל האישיות שלי. ופה אנחנו רוצים להתחיל להציף קולות נוספים. איך עושים את זה? שלושה שלבים. שלב ראשון אמרנו, רוצים להיות מודעים לאותו קול פנימי. איך נהיה מודעים אליו? תנו לו קווי אופי. תנסו לצייר לי אותו, מה שנקרא. מי הוא? מה הוא? מה הוא אומר לכם? לפי דעתכם, הוא אוהב אתכם או לא אוהב אתכם? הוא לטובתכם או לא לטובתכם? מה הוא אומר לכם כל הזמן? וכמו שלא היינו רוצים להיות חברים של אישיות פיזית כזאת, גם ממש לא כדאי להיות חברים של אישיות רוחנית כזאת, במידה ונגדיר את זה כך. אבל כמו שלא היינו רוצים להיות חבר של אדם כזה, אנחנו לא נרצה להיות חברים של עצמנו כאדם כזה. אז נכון, יש משהו שאנחנו אוהבים בהלקאה עצמית, כי זה נותן לנו אולי הרגשה שאנחנו בסדר. מה הכוונה? אתה יודע, אני לא בסדר, אבל אני מלכה את עצמי. אני לא בסדר, אבל אני מלכה את עצמי. אז זה כאילו קצת מחפה אולי, חס ושלום. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה גם זה מועיל, מכיוון שהייתי מגדיר את זה אפילו יותר כווירוס אישיותי. מה זאת אומרת וירוס? וירוס? כווירוס הקורונה? זצה לי רצון? אמרות שמחול לי שדיים מסכות, כאילו משלם. בקיצור, אז הווירוס הוא מדבק. וכיוון שביקורת עצמית היא כמו וירוס שלילי, תדעו לכם, היא מדבקת. כי במידה ואתה ביקורתי כלפי עצמך, אתה גם ואת ביקורתיים כלפי אחרים. ואז גם הם מתחילים להיות ביקורתיים אולי כלפי עצמם, או כלפי אחד עצמך, וכאילו זה מתחיל להיות סלט שלם, ולכן זה לא מקום טוב. אולי זה עוזר לי להגדיר את עצמי, אמרנו מי אני ומה אני, מה הסטנדרטים שלי, אבל זה לא מקדם אותי. לפעמים אני אומר, זה קצת כמו נותן לי אפשרות, טוב, אני נופל, ואחרי זה אני מרביץ לעצמי, אז כאילו לא נורא. לא, זה כן נורא, אבל אנחנו רוצים להשתפר, וזה המצב. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו משתפרים. אז דבר ראשון, לשים את זה בפרופורציה, לתת לזה מקום, אבל להגדיר את המקום. הגדיר הכוונה היא, מי זה הצד הזה שלוחש לפנגר כל מיני דברים כאלה? מי הוא? מה הוא? תן לו שם אפילו, תני לו שם. תני לה שם כדי לדעת לתחום אותה. חזל אומרים שאיזו הגיבור לא הרוצח את יצרו, העורף את ראשו, לא, הכובש את יצרו. מה זה לכבוש? איך כובשים מלפפונים? נכון? שעושים מלפפונים חמוצים, שמים אותם בצנצנת. זאת אומרת, הם פה, הם לא הולכים לשום מקום, הם יישארו איתנו עד 120, אני כבר אומר לכם מראש, אבל, אומנם זה לא קשור לעכשיו, אבל בואו ניקח דוגמה מפסח. וכמו שבהגדה היו ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אז נכון, יש גם את הבן הרשע, אני לא אומר שלא. אולי אצלכם אין, בסדר? אבל אני אתוודא, וגם בתוכי יש איזה רשע קטן.
כן, סליחה שאני אומר את זה פה בציבור, לא מתבייש, או אולי כן מתבייש, לא משנה מה.
אבל אני רוצה לתחום אותו, את הרשע הזה, כי חזל אמרו שרשע זה אחד השמות של יצר הרע, זה לא בושה. הוא השטן, הוא מלאך המוות, שבעה שמות, תראו שם הגברה. אז לצורך העניין, הוא באמת חלק לא טוב שבתוכי. אבל, שימו לב טוב, לא סתם בהגדה של פסח, הוא רק אחד מארבעה. יש לי גם את החכם, ויש לי גם את הטעם, וגם את השנודה לשאול. כאשר יש מכנה משותף לכל השלושה האחרים, בואו נגדיר אותם במידה מסוימת אולי סקרנים. שוב, כנגד ארבעה בנים, בואו נהיה כמו ילדים. וזה המפתח בעצם השני. המפתח הראשון נקרא לזה אותנטיות. אותנטיות, אני לא מנסה להיות מי שאני לא. באמת אני אומר לכם, כי הרבה פעמים, שוב אני חוזר קצת לצד העמוק של הביקורת העצמית, אתם תראו שאנשים שמתמודדים עם ביקורת והלקאה עצמית, הם כאילו בכוונה הולכים למקומות לא טובים, כדי להצדיק את המציאות הזאת. מה הכוונה? רוב האנשים שמתמודדים עם ביקורת והלקאה עצמית, אם אני אשאל אותם, לפי דעתכם, החיים שלכם כיפים או לא? האם אתם עושים דברים כי אתם נהנים מזה? כי כיף לכם? כי זה מספק אתכם? או כי צריך? אה? מה התשובה תהיה? אני אגיד לכם, ברוב הדברים הם יעשו את זה ככפאו שד. אה, צריך לעשות, מה אני אעשה? תאמיני שאני לא רוצה את זה הרב, תאמיני שזה לא מעניין אותי, לא כיף לי, לא כיף לי, לא כיף לי. צריכים, אז אני עושה. ואתה אומר, אבל למה? תהני מזה כבר, אתה יודע? לא. למה אני אומר את זה? מכיוון ששוב, אתם תראו שהעולם מבחינתם הוא עולם מאוד טרגי, מאוד כאילו מלנכולי כזה, כולם רעים, הכל יחסה. בסדר? כי זה איזושהי השתקפות של איך שאני רואה את עצמי. לכן אמרנו, קדושת הלוי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אותו סנגורם של ישראל, אמר שזה עיקר העבודה כהכנה לקראת המלכת המלך בראש השנה. יש משפט בשמיים ששופטים כל אחד מאיתנו, ואיך שהיינו רוצים שישפטו אותנו, ככה צריכים לשפוט אחרים. אז זה נכון גם לגבי עצמנו, כי אם אני ביקורתי כלפי עצמי, אז בוא נלמד לשפוט את עצמי בצורה טובה, ודן את כל האדם לקו זכות, כידוע, סימן רש פי בית, אצל ליקוטי מוהר"ן, כל הדרשות האלה ידועות, אבל עבורנו השיעור הוא, קודם כל, נכון, אני אותנטי, זה אני. ויש לי גם קול כזה שלילי, אני לא מעלים אותו, אני לא יכול להעלים אותו, אבל בוא נגדיר אותו כבריון. לא בא לי להתעסק איתו, אני אומר לכם. היה איזה אחד במטוס היום. היה במטוס אחד ש... הטיסה הייתה מפוצצת. אז אמרו לנו, לא לעלות טרולים, טרולים, לא לעלות למטוס. לא, 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 לא לעלות. טוב, בסדר, אין בעיה, שלחתי, אין בעיה. אבל הגיע אחד שכן, לא אחד, היה לו איזה שלושה שם, אני אומר לכם. ותגיד לו, צ'צ'צ'. ומאלה, תגידו, הוא מבקש סליחה טוב, איך שנחתנו, כולם ממהרים. למרות שאין מה למהר, גם ככה, אתה יודע, עד שתחכה למזוודות. אבל כולם כאילו, נו, נו, נו. והוא מוציא לאט לאט, לאט לאט. עכשיו, אז מישהו עיר לו, אדוני. אז הוא היה קצת גדול כזה, אמר לו, סבלנות. וכאילו, אוקיי. לא כדאי להתעסק איתו, הוא היה גדול כזה, יפה. אז לפעמים ככה אתה מרגיש שיש לך בריון כזה, שעוד פעם, אתה לא יודע מה הסיבה שנתנו לו לעלות את השלוש מזוודות. אולי יש לו שם דברים חשובים, אולי הוא עובד בשבק, אולי... לא יודע מה, אתה יודע למה, אתה יודע מה, אתה לא יודע כלום על עצמך אפילו, על אחרים אתה לא יודע. יופי, אז למד זכות דבר מאוד חשוב. אבל לדעת שיש לי כזה בריון לפעמים, שעדיף לי לא להתעסק איתו, מה שנקרא. יופי. אז אני לא מתעסק איתו. אבל אני בשלב מסוים שם אותו במקומו. הוא כבר לא דיקטטור. דיקטטור, הכוונה היא שליט יחיד. אל תיתנו שבמוח שלכם יהיה רק קול אחד. אחרי שאני תוחם את הקול הזה, אחרי שאני נותן לו מאפיינים, אני קולט אותו, אני שם אותו בצנצנת, אני מתחיל להציף קולות נוספים. מה זאת אומרת? מי זה עוד פנגר? פנגר הוא לא רק הטמבל, הטיפש, נכון? מי אתה עוד? יש לך גם דברים טובים?
לא, אין לי.
נו באמת, תנסה לחשוב. מה אתה עוד? תספר לי. ובסופו של דבר, כל אחד אני לכם, הוא יזרוק איזה משהו חיובי. אומרים שאני, יש לי מידות מאוד טובות. אופה, יפה מאוד. בוא, 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 בוא. תן לי לשמוע את זה, תן לי לשמוע את הקול הזה. אני רוצה לאט לאט ללמד את עצמי א', אותנטיות. נכון? זה אני. לא מתבייש. יש לי גם צדדים פחות טובים. לגיטימי. אני לא רק מייפייף את עצמי, מלטף את עצמי וכן הלאה. לא. שדברים צריכים תיקון, דברים שבשביל זה אנחנו פה, כל ימי חיינו בעזרת השם, נלמד, נתחזק, נשתפר. אבל פה יש שתי גישות. גישה אחת היא הגישה של החמלה העצמית. זאת אומרת, כמו שהייתי מתייחס לחבר טוב, אז ככה אני רוצה להתייחס לעצמי. בצורה של חמלה יותר. לא להלקות. תן את הסנגור. סנגור אמור להיות יותר מלטף, מה שנקרא. יותר מחבק. אבל יש גישה אמצעית. לא הגישה, אתה יודע, הנוקבת עם המלכה וכדומה, שהיא לא טובה. חיפוש פתרונות, שיפור, זה תמיד כן. אבל לא הלקאה. לא ביקורת עצמית שלילית, זה לא טוב. זה מוביל אותי לנבור בעצמי, להיסחף, ואני לא עושה כלום בסוף. במקום להשתפר, אני רק דורך, לכן זה אני לא רוצה. יש את הגישה מלטפת too much, מה שנקרא. יותר מדי. אתה יודע, כל דבר קטן, זה גדול, זה חמוד, זה טוב, לזמנים מסוימים. יש גישה אמצעית, נקרא לזה, שהיא הגישה הסקרנית. מה זאת אומרת? כמו ילד שמגלה את העולם, בוא נגלה את עצמנו. כל אחד מאיתנו הוא עולם קטן, אבל עולם ענק של תוכן, של צורות, של זוויות. ולא בכדי חודש אלול, שזה חודש של חיפוש וכדומה, מזלו מזל בתולה. משהו סקרני, חדש, התחלה, חדשה. אבל זה סוף השנה, כבוד הרף. נכון, אבל כשאני בא לעשות בדק בית, אני רוצה באמת להכיר את עצמי. כי 100% יש בכל אחד מאיתנו גם הרבה דברים טובים. אני לא אומר, יש גם דברים פחות טובים. ולכן הדבר הנוסף, השלישי החשוב, הוא הסביבה התומכת. אין לנו מושג, אולי יש לנו, אבל אין לנו מושג עד כמה הסביבה יכולה להשפיע עלינו. כמו שהסביבה יכולה לשבור אותנו עם עוד יותר ביקורת, ולא משנה מה שאנחנו עושים, זה לא מספיק טוב, והנה, התחלנו עכשיו את הזמן, והתחילת הזמן היא קשה, ילדים הלכו לתלמודי תורה, לבתי ספר, וחוזרים, ופתאום רואים את המורה, את הרבה, ואימא, כאילו, מה עכשיו שנה שלמה, כאילו? יפה, לאט לאט. אתם עוד תכירו אולי בן אדם מקסים ומדהים, שבהתחלה כל אחד, אתה יודע, עם הרושם הראשוני, לא כולם טובים לדברר את עצמם, או לשווק את עצמם נכון כבר בהתחלה. לפעמים יהיה, אתה יודע, רושם ראשוני מאוד יכול להטעות לטוב או למוטב, ולכן אנחנו נשארים סקרנים, אנחנו מבינים שיש לנו פה איזשהו מסע לעבור ביחד, ולא לשבר כבר בהתחלה. אני מכם, אני לקחתי באחד הימים בבין הזמנים את הילדים לאיזשהו מסע כזה של... נו, מסלול בצפון, אבל לא אנחנו מסלולים, אתה יודע, כמו כולם, כי יש כל העולם שם. אז יצאנו לפנות בוקר, אתה יודע, מסעות כאלה תוך הלילה, והגענו לפנות בוקר למסלול, ולא ידענו בדיוק, ואחת שאני שואל אנשים, אתה יודע, בוא, לא צריך להתבייש. היה כמה, אתה יודע, תושבים מקומיים, שעושים ריצה כזה על הבוקר, אתם מכירים אותם חמודים כאלה, אז שעד איך מגיעים לנחל... עכשיו, אני מכיר את הדרך, הייתי פעם שם במקום הזה, אבל שמחתי על דברי התושב. הוא אמר לי כך, ימינה, צמד לגדר, ישר, 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 ישר. אוקיי. ואני אומר למשפחה שלי, חבר'ה, הוא נתן לי פה הדרכה, והוא אמר לי שזה עדיף. יאללה, אחריי. והם מתחילים ללכת. וכמובן שהמטרה בכל טיול כזה בדרך כלל, זה המים, המים. כל צמא לכו למים, נכון? כן, מים אל התורה, זה מה שאנחנו מחפשים, רק תורה. אז רצינו מים, והתחלנו ללכת, ולא ראינו מים. והמשכנו ללכת, ויקיריי, לא ראינו מים. ואז מתחילות הספקות. מה אני שומע על המקומי הזה? אולי הוא שונא דתיים בכלל. סתם סינג'ר אותי, תאמין לי. אבל מצד אחד, למה לחשוד באנשים? למה לחשוד באנשים? הוא אמר לך משהו. לך ישר, נו מה? אתה סיימת? סיימת או לא סיימת? לא סיימת, אז תמשיך ללכת. אבל נכון, אני תחשוב, אנחנו נלך את כל הדרך הזאת, ועוד בטיולים יש כזה, לא יודע מי סידר את זה ככה, כביכול, חס ושלום, אבל יש כאילו, תמיד העלייה היא בסוף, אתה מבין? למה אין את הירידה בסוף? למה המים לא בסוף? לא, בסוף יהיה לך עלייה שתצטער שבכלל התחלת את הטיול אולי. אבל, אז אני, אנחנו ממשיכים ללכת. והילדים שלי כאילו, אבא, אתה יודע, אוהבים אותך. אבל בוא, אין מים. ואני כאילו, רגע, שנייה. עכשיו אתה מפחד שגם הלכת את כברת דרך ארוכה כבר, וגם בסוף לא יהיה מים. אז מה? אז נחזור עכשיו? עכשיו ודאי שלא יהיה מים. אז מה אתם מציעים? להמשיך או לא להמשיך? וזה נראה קשה. יהיה מים או לא יהיה מים. ואז כל הדרך אתה מתחיל, איזה אנשים יש בעולם? למה ככה? איפה? אין מים בכלל? סתם עבדו עלינו. בסופו של דבר, יקיריי. היה מים או לא? מה אתם אומרים? היה מים או לא? אז בואו נגיד ככה. אם הייתי עוצר שם, 100% לא הייתי מגיע למים. אבל בגלל שהמשכתי... נו, נכון, לא היה מים, סתם, היה מים והיה מדהים, זה רק חינך אותי, תפסיק לחשוב פסימי, עובדים עליך, סתם, שונאים דתיים, מה את השטויות האלה? לך עד הסוף, בסוף, מי שלא יישבר, מי שימשיך להתמיד, מי שלא יתרגש מהתחלות קשות, בסופו של דגים, מה קשור? בסופו של דבר יגיע למים, יקיריי, ובסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב, ועוד לא הסוף, בוא, עוד לא הסוף. כל החיים זה עוד לא הסוף, אני אומר לכם. גם אחרי 120 הרי זה לא הסוף, אולי זה רק ההתחלה. לכן ילד שנולד אחרי 8 ימים, עושים לו ברית מילה, ואם ישאל את האבא, אבא, בן כמה הבן שלך הוא גילי בן 8 ימים? למה? הרי הוא בין 9 חודשים ו8 ימים. נכון, כל התחלה היה הכנה לקראת היציאה האמיתית, אז כל החיים פה בעולם הזה זה היה הכנה לקראת. יופי. אז בסוף 100% יהיה טוב, אז לא להישבר, לא להרביץ את עצמנו, להתחיל לשמוע קולות נוספים, להוריד את הדיקטטור, לכבוש אותו בצנצנת, לשמוע עוד קולות מי אתה, מה, תכונות טובות שבכם, תנו להם את הבמה. בסופו של דבר, להיות אותנטיים וסקרנים, וככה הם במזל בתולה, לחפש את הדברים הטובים, ולתקן את הדברים הפחות טובים, וככה נצליח את דרכנו. אז עד כאן היום. תודה רבה למוטי קרופ, פרד אכנאי, לאוז, קורין, אבא, מה יש לנו פה בדברות, מחר כבר נמשיך, וכל מה שנותר לי זה רק לחזק את ידי הבחורים קודם כל, בחורים שעשו לתלמודי תורה, לישיבות, שמחזק אתכם, תהיו חזקים, עד חלות קשות, אבל בסופו של דבר, זה רק בלכת להשתפר, אי רצון. אז השם זכה את כולנו להצליח, שלנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונתראה ונשתמע בתוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.
קיום ראשון, רוצה עכשיו לישון, תקום עכשיו אתה כבר מאחר, תראה את השעון, אומר לך היום, לקום וללכת. גם אם זה לא קל, אם נמסק פתאום אל על, מתוך השערה אתה צועק, נסחוף את עם הגל, מבלי להתכוון, תכננת אחרת. עזוב הכל בינתיים, תביט אל השמיים, תודה תמיד על מה שהוא לך נותן. לזכור ולא לשכוח, שהוא נותן את הכוח, תמיד אותך בדרך יחבר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי דורון רוקח. לפני 16 שנה, תחרות זמר שנקראת כוכב נולד, העונה החמישית, הוא מגיע, אתה יודע, אחרי האודישנים, אחרי התרגשות, אחרי, אתה יודע, עוד תוכנית ועוד תוכנית, מגיע לכבר רבע הגמר, והוא כבר תחיל להריח את ריח הפסגות, מודח. איזה הרגשה הזאת? איך משתקמים מזה? האם עולים מזה? האם צונחים מזה? האם משכים קריירה אחרת או אותה קריירה? בוא נשמע תהליך שאדם עובר ונלמד מזה כמה קטעים בשביל עצמנו. דורון, בוקר טוב.
בוקר נפלא.
מה שלומך?
ברוך השם, שבח לאל.
ספר קצת על דורון. איפה גדלת?
גדלתי בבת ים.
אוקיי. קריירה של שירה, מתי התחילה?
בוא נגיד שזה התחיל יותר מנגינה.
אוקיי. איזה כלי?
אורגן. הייתי בערך בגיל 3. זה סיפור מדהים. אמא שלי שתהיה בריאה, ככה, אני הרגשתי לא טוב באותו יום, אמא שלי הייתה איתי בבית, ואמרה, בוא נפנק אותך, אני אקנה לך איזה משחק, משהו, לקחה אותי לחנות צעצועים, חשבה שאני אבחר איזה כדור, לא, אבל הצבעתי על איזה אורגן קטן.
וואו.
ומשם זה כבר היסטוריה, התחלתי לגלות צלילים, כל מה שהייתי שומע בבית, הייתי מתחיל לנגן, ברמה שזה אפילו פרסמות בטלוויזיה.
וואו.
והשירה התגלתה בגיל 16-17 בערך.
אוקיי. מה, פתאום אתה מתחיל לשיר ואומר לך, וואו, זה שיר יפה, דורון.
כן. ככה? אימא שלי, אימא שלי. וואו. הייתה שמה תמיד. תשיר יותר, תנסה לשיר יותר, תשיר יפה. עזוב כאילו רגע תקלידים, תלווה את עצמך, אין בעיה.
אוקיי. התחלת ללמוד בצורה מקצועית או שלא?
הלכתי לקונסרבטוריום, למדתי איזה כמה חודשים. לא היה לי סבלנות, אמרתי למורה, בואי תשמעי, הייתי אומר לה, בואי תשמעי מה אני יודע לנגן, הייתי משגע אותה. וכן, למדתי את הבסיס, משם זה התפתח, התחלתי יותר נגן פסנתר.
יפה, אז גיל 21, תוכנית כוכב נולד.
העונה החמישית, נכון.
אוקיי.
הגעתי למבחנים, נכנסתי לנבחרת, 20 האחרונים. שם הגעתי לחצי הגמר, מקום רביעי, הייתי בשיא הטירוף, לא היה שום תוכנית מוזיקה מסביב, רק כוכב נולד, ומי שהיה נוגע בתהילה הזאת שנקרא כוכב נולד, זה היה טירוף, לא יכלתי ללכת ברחוב.
וואו.
ברמה כזאת.
וואו. מה זה מודח? אני לא ראיתי את התוכנית בפעם, כאילו,
אז זהו.
אז זהו, אתה לא...
יש הביתה. שלבים. אתה עובר שלב, יש ספיישלים, כל מיני שלבים. אתה עובר, אתה מגיע לשלב מסוים, נגיד, וזה היה הצבעות, אס-אמסים.
אוקיי. של אנשים או של...
של אנשים, של הקהל, הצופים.
וואו.
השופטים היו כביכול משפיעים, לא מצביעים.
אוקיי.
שהיום להפך, היום השופטים מצביעים, והקהל שנמצא באולפן. וזהו, והגעתי לחצי הגמר, ושם הסתיימה דרכי בתוכנית. לא בייס אותי, הייתי בשיא הטירוף שלי.
סוף אני גדל מפורסם, בסדר, בלה. אני עשיתי את שלי בגדול.
ואז התחלתי לעבור כל מיני ניהולים שהיו די כושלים, שאלה באמת גרמו לצניחה.
ניהולים כמו שאנשים כמו מרגנים, דברים כאלה?
בדיוק. ופספסתי ממש את, איך אומרים, את הרבע שעה של התהילה, ככה אומרים את זה בעולם הזה.
וואו, ואז מה קורה?
וזהו. ושם הכל התגלגל. קודם כל, בגיל 25 התחתנתי. סוג של זנחתי קצת את המוזיקה. המוזיקה תמיד הייתה בלב, כן? אבל סוג של זנחתי קצת פחות בבמות וזה, ונכנסתי לסוג של דאון. דאון אפילו די רציני.
אוקיי.
השמנתי, לא רציתי לצאת מהבית. הגעתי למשקל של 205-206 קילו בערך.
וואו, וואו.
עד שיום אחד אשתי אמרה, זהו, מפה אנחנו עולים מעלה. אין מצב, עולים חזרה למעלה.
היית מסוגל לשמוע את זה אז?
מאשתי כן. מאשתי כן.
כי הרגשת למה? הרגשת שזה...
הרגשתי שהיא רוצה בשבילי הכי טוב בשבילי.
וואו.
והלכתי ועשיתי ניתוח, עשיתי קיצור קיבה, ירדתי 100 קילו מהמשקל.
וואו.
התחלתי לחזור לבמות קטנות, אירועים קטנים, מועדונים, והיום אני עושה המון חופות, ברוך השם, שזה הדבר הכי מרגש שיכול להיות.
וואו.
להכניס קטן וקלה לחופה.
כן, זה כאילו.
איזה שיר אתה הכי אוהב שאתה שר?
וואו, יש המון, אבל משהו שבאמת הכי מפוצץ לי את הלב זה ברכת הכהנים.
וואו.
כן.
מדהים. אז עכשיו, זאת אומרת, אתה יוצא מאיזשהו תהליך של בור עמוק, ואתה יוצא, מצליח לצאת ממנו.
בדיוק.
בדרך כלל יש שלבים קשים, נכון?
שלבים מאוד קשים.
מה, תן לי דוגמה.
הרגע הזה שאתה נופל ואתה לא יודע מה עושים, כי הכל מהר קורה.
אוקיי.
במיוחד בתעשיית המוזיקה, הכל מהר קורה. אם אתה לא עכשיו מכה בברזל שהוא חם, שכח מזה.
אוקיי.
ואתה חייב להמשיך הלאה. אז עכשיו שהגעתי לכוכב הבא, עשיתי סוג של קאמבק.
עוד תוכנית? כוכב הבא יש.
כן. אוקיי. הגעתי לכוכב הבא. אמרתי שאני חייב לנצל את הרגע הקטן הזה. היה אודישן מאוד מאוד מרגש, ומאוד אמיץ מהצד שלי.
אוקיי.
אתה יודע, שוב, לחזור לפלטפורמה כזאת עם מוזיקלית, טלוויזיה ופריים טיים וזה. ובעזרת השם, שבוע הבא, בלי נדר, יוצא לי הסינגל הראשון.
וואו, שעה טובה.
בשישי לתשיעי, שלישי פעמיים כי טוב.
מי כתב, מי הלחין?
כתבתי אותו יחד עם אופיר כהן ואור שאול. אור שאול הוא חבר מאוד קרוב שלי שאנחנו כותבים ביחד שירים. ואת העיבוד והפקה מוזיקלית עשינו יחד, שלושתנו.
עכשיו, אם יחזיר אותך אחורה ככה, לדרון, בשלבים הנמוכים שלו, דורון שהוא, תראה, נמצא בבית, אין לו כך לכלום, לא עובד. עבדת במשהו?
עבודות מזדמנות, okay. אני קורא לזה.
מה אתה חושב צריך להגיד לבן אדם במצב כזה?
אין ייאוש בעולם. אין ייאוש בעולם.
עכשיו, אם הייתי בא אליך, אומר לך, דורון, אחי, אין ייאוש בעולם. זה העוזר, פאנגר, עזוב אותך, אחי, עזוב, בוא. אתה לא מכיר את הייאוש שלי.
שוב, אשתי הייתה שמה, והיא הייתה מאוד חזקה בשבילי. היא הייתה ממש גב. וכן, גם גב כלכלי, איפשהו באיזשהו מקום.
להיות שם בשביל הבן אדם, לא לוותר עליו?
לא לוותר, לא לוותר. גם בימים הכי גרועים שלך, תמיד תחשוב איך אתה יכול לשפר את זה ולהתקדם ולהסתכל הלאה. ואני עדיף. חושב שגם בורא העולם מסתכל כן. על זה.
אוקיי.
שאתה נותן מעצמך ומשקיע במה שאתה הכי אוהב,
אוקיי.
הוא יהיה איתך ברגעים האלה.
מקסים. עכשיו, מה אתה חושב יותר חשוב לעשות? ביקורת עצמית? כאילו, יאללה, דורון, תפסיק עם השטויות שלך וזה, או דורון, כאילו, אני מבינה אותך, בוא נעשה ביחד. מה הצעד יותר נכון? השוט או הליטוף נקרא לזה? מה היית מעדיף? אתה אישית.
אני איש של ליטופים.
אוקיי.
איש של ליטופים, אני בא ממקום יותר רך.
זאת אומרת, הייתי מרביץ לך זה לא היה טוב.
קצת פחות.
אני חושב שרוב האנשים כאלה.
אבל כן, בן אדם צריך לקבל מכות בחיים בשביל להמשיך ולהתעורר. וכן, ולהתאפס על עצמו.
אוקיי, אבל ליטופים חשובים, אתה אומר.
ליטופים מאוד חשובים, אבל כן. יחד עם זאת צריך גם לקבל איזושהי מכה.
Okay.
לצורך עלייה.
אוקיי, okay, אז מה עוזר תהליך? להוריד 100 קילו זה לא להוריד קילו. יש אנשים אפילו קילו. 5 קילו, מה זה נראה יותר טוב? אז 100 קילו, וואו, איך עושים? חוץ מה, אתה יודע, קיצור קיבה זה רק תהליך, זה אמצעי, המטרה היא לא פחות.
קודם כל, אני יכול להגיד שקיצור קיבה זה סך הכל כלי עזר. זה 70% כלי עזר, 30% זה אתה.
Okay.
יש את כל התהליך הראשוני שאתה ממש כאילו אוכל כמו תינוק.
אוקיי.
ביום יום.
וואו, זה קשה.
קשה מאוד, תהליך החלמה לא קלה מהבחינה הזאת, אבל זרמתי עם זה, והתחלתי לצאת ולעשות ספורט.
ספורט עזר?
כן, מאוד. שוב, היום אני לא יכול להגיד לעצמי שאני בן אדם רזה, כן? אבל החריגות הזאת שהייתי, החריגות הייתה קיצונית. זה ברמה היומיומית.
דיברנו לפני כן, אמרת לי שהמקרר אפילו להיות חבר טוב.
כן, במיוחד בלילה.
וואו, אז להימנע מזה? זאת אומרת, אם אדם שמרת, הוא נמצא במצב של טרום הידרדרות, נקרא, אז מה הייתה אומרת?
להימנע מזה ולקום ולעשות את השינוי. אנחנו, שמה, אנחנו אנשים שקשה מאוד גם כן לחיות חיים שגרתיים, אותו הדבר, בוקר, צהריים, ערב. בן אדם גם צריך בשביל עצמו משהו, למצוא לעצמו איזה תחביב, איזה משהו, שישנה קצת את השגרה שלו. שוב, המוזיקה הייתה מקום מפלט בשבילי.
מדהים.
והתחלתי למנף את זה מהמוזיקה יותר.
אוקיי, יפה, זאת אומרת, למצוא את המקום הפנימי הזה ולקח את זה למקום חיובי.
חן משמעית.
מקסים. דורון, תודה רבה 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 שאתה
צריך. תודה רבה לכם, וממש התרגשתי להיות אצלכם.
תודה.
אהב להגיד את זה.
תודה, תודה חמוד. אז זהו, אז עד כאן להיום, אנחנו רוצים לקחת את זה, למנף את זה לחיים שלנו, יקירה, לפעמים יש לזבות, נכון, וזורקים אותנו, זורקים, אנחנו גם קצת נקבל איזה דחייה, לא קרה שום דבר, קיבלנו דחייה, לקום, למנף את עצמנו, להתחיל צעדים קטנים, שמישהו יאמין בנו, שייתן לו איזה ליטוף, ואם אין לנו אחד כזה, בוא נהיה אנחנו כאלה לעצמנו, ואולי גם לאחרים. אז דורון, תודה רבה.
תודה רבה לכם, שבוע טוב וחודש טוב.
אמן. לכולם, וזאת שנתראה משתמע, תוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות.